שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 148 של אוניברסיטת פלטפורמה. היום השמיני לאוגוסט 2012, ואנחנו במחלקה הסגורה בפרק מספר מי יודע מי יודע 21. מי נמצא בבית? אלירן. אורי נמצא? ערב. איתי? ישי. אז בואו נגיד שלום קבוצתי וסבב היכרות קצרצר. אהלן כולם.
שלום.
אהלן.
אוקיי, אז הנושא להיום. הנושא להיום בוצע על ידי רועי, אני מניח רועי צברי, כי אני לא רואה את השם משפחה פה. והנושא הוא עבודות מהצד, או עבודות אקסטרה. כלומר, מה עושה מפתח שרוצה לעבוד גם על פרויקטים שלא קשורים לעבודה, פרויקטים בערב, איך הוא, באיזה כלים הוא משתמש, איזה סוג של פרויקטים, אני מניח ש... אוקיי, את השאלה הזאת לא שאל, אבל אותי מעניין איזה פרויקטים אתם עובדים או עבדתם עליהם, אם יש לכם טיפים למפתח שעובד לבד, מפתח שעובד על פרויקטים בשעות מוגבלות ולא בפול טיים. בקיצור, working extra, עובדים על פרויקטים שהם אקסטריטוריאליים. אז נראה לי שבשביל חימום אולי נעשה איזשהו סבב קצר שכל אחד ככה קצת יספר אולי על פרויקט אחד או שניים שיצא לו לעבוד עליהם בזמן האחרון או בכלל בחיים, שהוא מחוץ לעבודה ועשה אותו בוא נאמר בהתנדבות או בכיף. בקיצור, פרויקט חוץ עבודתי. אני אתן למישהו להתחיל, אם אף אחד לא יוצא אז אני אתחיל.
טוב, בואו אני אתחיל.
איך זה?
אני חושב שסך הכל הרקורד שלי הוא לא משהו. הפרויקט הראשון שעשיתי היה בעצם הכי מוצלח, זה היה תרומה לספריית אופן סורס C++ שנקראת בוסט. אחר כך היו שני פרויקטים שהיו בחינם, היו בתשלום, במסורי לאנסריות כזאת, ואחד היה בסדר, השני התרסק, היו די קטנים בסך הכל, ועוד אחד שניסיתי להרים פרויקט אופן סורס משל עצמי, עבדתי עם כמה שבועות טובים בקלוג'ר, ובסוף לא הצלחתי להמשיך עם זה.
אוקיי, מה אמרת שם הספרייה של סיפרסטס?
בוסט.
בוסט, אוקיי. טוב, אני חושב שזו ספרה קטנה שבערך כולם שמעו עליה.
כן, בסדר. כבר עברו 10 שנים אז אני חושב ולא המשכתי.
ומה עשית בה?
אלמנט שנקרא וריאנט. זה כאילו מנתק כזה שיכול להכיל אחד מכמה טיפוסים מוגדרים מראש, וזה הכל טייפ-פייס, מידע כזה הקומפיילר. כלומר, כשאתה מוציא אותו, אז הקומפיילר בודק שאתה מוציא, שאתה מבצע רק פעולות על הטייפ שבאמת נכנס פנימה.
אוקיי, טוב, מגניב. הבא בתור. אוקיי, אני אנקוב בשמות. אני הבא בתור, אחר כך תראה, ואתם בינתיים תחשבו. אני חושב, יצא לי לעשות כל מיני פרויקטים, אני חושב ששניים ה... בולטים יותר שיצא לעשות בזמן האחרון. אחד זה קליינט לקסנדרה שנקרא אקטור, שבעצם התחלתי תוך כדי עבודה, אבל אחר כך גם עבדתי עליו לא מעט בערבים. ופרויקט אחר שהוא מעניין, שדווקא לא עבדתי עליו כל כך הרבה זמן, אבל משום מה הוא עד עכשיו חי ומושך הרבה טראפיק ועניין, זה נקרא טוויט גרף, נמצא בטוויט גרף.appspot.com. בעיקרון, כשעבדתי בגוגל, למעשה ביוטיוב, נורא עניין אותי כל פעם כשעושים ריליץ' של פיצ'ר חדש, לשמוע את רחשי הציבור, להבין מה אנשים אומרים עלינו בבלוגספירה. כלומר, מה אומרים על פיצ'ר חדש, האם הם אוהבים אותו, האם בכלל מדברים עליו, בקיצור, מה האימפקט של הפיצ'ר הזה. והחלטתי שבתור התחלה אני אמדוד את זה בטוויטר, כי יש API לטוויטר, וזה קל. אז למדוד את מספר טוויטים, נגיד לצייר גרף, נגיד ביום הריליס ולפניו, זה היה יחסית פשוט, וזה היה שלב ראשון של הפרויקט, אבל אחר כך הבנתי שיש טוויטים חיובים, יש טוויטים שהם לא חיובים. ואני, כאילו, מעניין אותי לדעת מה, מה אנשים באמת חושבים, כאילו, חוץ מכמות הטוויטים. אז עשיתי עכשיו ניסיון די פשוט, די בנאלי, לסווג את הטוויטים לחיובים ולשליליים. ולצייר גרף של טוויטים חיובים ושליליים ועוד כל מיני דברים בכיוון הזה. וזאת הייתה הגרסה השנייה. אחר כך בגרסה השלישית, ראיתי שבעצם יש לי המון שגיאות בסיווג של הטוויטים. השתמשתי במסווג די בנאלי, אבל הבעיה העיקרית שלי זה שלא היה לי מספיק דאטה. אז אמרתי, בואו נעשה crowdsourcing, והחלטתי לפתוח את כל הטוויטים, כלומר כל פעם שאני נותן איזושהי תוצאה, המשתמש יכול לבוא ולהגיד האם התוצאה הייתה נכונה או לא. ואז ככה למדתי. ואני רואה שאנשים עושים את זה בלי סוף, זה כאילו זה ממכר. אני כל פעם שאני נכנס לשם אני לוחץ על כמה תיקונים, ועכשיו יש לי כבר דאטאבייס עם, לא יודע, כמה עשרות אלפים, אולי אפילו יותר, של טוויטים מסווגים. ומעבר לזה שמדי פעם ככה פונים אליי אנשים ושואלים אותי שאלות על הפרויקט, אני חושב שהפרויקט הזה גם היווה השראה לכמה פרויקטים אקדמיים, שאחד מהם גם ממש הפך למוצר, ולחברה עם מוצר בתשלום, שעושים ברמה הבסיסית אותו הדבר, הם עושים את זה בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מתוחכמת, אבל ברמה הבסיסית המוצר הוא סיווג סמנטי של טוויטים. הפרויקט אתמול לא לקח הרבה זמן, עבדתי עליו אולי איזה שלושה שבועות בערבים, אבל הוא ליווה אותי עד היום למעשה. מדי פעם אני אקבל אימייל והתעניינות, אז זה פרויקט שיחסית במעט מאמץ יצר הרבה אימפקט ומאוד כיפי.
כאן, שני הפרויקטים שלך התחילו בעבודה. כאילו...
כן, אז...
התחלנו עם מוטיבציה שקשורה לעבודה.
כן, אקטור התחיל לחלוטין בעבודה ממש כפול טיים. טוויטגרף התחיל, בוא נאמר, כפרויקט של 20%, זאת אומרת, הוא לא... הייתי אז בגוגל, הוא לא היה ישירות קשור לעבודה, אבל חשבתי עליו במשרד, אבל את רוב העבודה למעשה עשיתי בבית.
אבל מוטיבציה הגיעה משם, אנחנו עושים פיצ'ר ואנחנו רוצים לעקוב אחריו.
כן, העבודה היא חיינו. כן. אוקיי, נקסט. אורי, יש לך משהו?
אני, אתה יודע, הפרויקטים שנעשה הם לא קוד. אנחנו, אתה לא שם לב, אבל אנחנו מדברים עכשיו בתוך פרויקט שאנחנו עושים מחוץ לעבודה.
כן. אוקיי, סבבה. ערב?
כולכם מאזינים לפרויקט שאנחנו עושים מחוץ לעבודה.
לגמרי. ערב?
האמת שאין לי הרבה במה להתגאות בתחום, אין לי עבר מפואר בתחום של אופן סורס. טעמתי קצת קוד לספרינג וכמה פרויקטים קטנים בגיטאב, אבל לא משהו שאני ממש יכול להתגאות בו בתחום.
אוקיי, ישי?
עשיתי כמה פרויקטים קטנים, בדרך כלל תרמתי יותר פרויקטים, אולי אחד יותר גדולים זה ה-JVM Serializer שעשיתי, שהתחלתי אותו בלינקדאין לפני איזה 5 שנים. ניסיתי להשוות, לינקדאין באותו זמן השתמשו ב-Java Serializer שזה לדעתי היה מאוד מאוד רע. ניסיתי להוכיח או לראות מה Serializer הכי טוב, בדקתי כמה, רציתי רק לבדוק מה פרפורמנס ודאטה סייז, מה הדברים ביניהם. השוויתי את זה בסריפט ופרוטובאס וג'אבה, שהם היו די חמים אז. ואז מישהו קפץ ואמר, דבר ראשון, עשינו את זה, ראינו באמת שזה הרבה יותר טוב, הכנסתי פרוטובאס ללינקדאין, ועוד ועוד קבוצות התחילו להשתמש בזה, ועכשיו יש כל מיני השלכות לפרויקט הזה בתור סינקין, אבל בכל מקרה מישהו מהקהילה אמר מה דעתך שנוסיף גם ג'ייסון. במקרה שלא היה מתאים ג'ייסון, הוא כתב את ג'רקסון, שזה האוי, בעצם זה סליחת הפקלה עליו. הוא שאלה כתב ג'ק וג'קסון, רוצה לבדוק אותו, ואז באו עוד כמה והתעניינו איך זה בהשוואה ל-XML או לדברים אחרים, אז עשיתי לפקטורים לפרויקט שהוא נהיה מאוד פלגין, זאת אומרת, אתה רק נותן את ה-serializer שלך, אבל זה אותו דאטה שאת אנחנו עושים serialize ו-de-serialize וקצת מיקרו-בנצ'מארקים, לא היה טריוויאלי. anyway, עוד ועוד אנשים שאלו איך זה משווה לספרייה שהם הכי אוהבים, אז בסופו של דבר פתחתי את זה לגיט-האב, להתחיל בגוגל קוד. דרך אגב, גיט, אולי נשתח על זה בהמשך, זה שינה לגמרי את התמונה מבחינת אינטרוויושן. אני לא נוכל כמה יש עכשיו, בטח יש 40 או 50 ספריות או פלייבורים של ספריות שעושים סיריליזיישן, להשוות ביניהם, ואני חושב שזה אחד הפרויקטים הכי מובילים להשוות של סיריליזציה, אבל זה פשוט מאוד יפה. איפה שדבר בהמון תורמים, אני כבר עושה השנה לשנה, אני כמעט לא התערבתי. זה מאוד יפה, זה הכיל את עצמו וגם התלהבות, ועוד הרבה תורמים עכשיו, זה פשוט חושב שהם עושים גרסה חדשה, הם שופים, עושים פורט ומוסיפים את הגרסה חדשה לפרויקט הזה. אנקדוטה נחמדה, יש לי חבר טוב שהוא עובד בלינקדאין, הוא בחור סיני, הוא יצא לקונפרנס בסין, ועשה ייעוץ לחברה שלו מעליבאבא בסין, חברת ענק בסין. הוא אמר שיש שם מחלקה, הוא הלך לשם, שאל מה הם עושים, כאילו הם אמרו לו מה הם עושים, והם אמרו שהם עושים אישי טסט על הדייט שלהם. וכאילו, מה אתה עושה אישי טסט? הם אמרו, מה, אתה לא מכיר את אישי? הוא אמר, אישי זה חבר טוב שלי, ו... ו-anyway, הם עשו פורט למה שעשיתי, ועל דאטה סטרקצ'ר שלהם הם בודקים כל מיני דברים לדעת לאיזה סרוויס מה מתאים לו, יותר אליי, זה הכי מתאים לו. אז זה היה מאוד מעניין, כאילו, לא הייתי, זה דרך אגב מאוד יפה ב-open source, אני לא עשיתי כלום הרי, זה היה לי כיף, זה היה עוד שורה ברזומה וזה נחמד, גם למדתי מזה. כן, החברה האלה קיבלו משהו מזה. יכול להיות שאסון לא הייתי יודע מזה, לא ג'ון ווינג, הוא היה נוסע לשם ובעניי שקוראים לחברים. יש עוד הרבה שמשתמשים. באותו דבר, מה שרן עשה, הקליינט של פסנדרה, עבדתי בנטפליקס, ראיתי שמשתמשים ועשו פורק על מה שהוא כתב, על מה הוא כתב, על הספרייה, ולמעשה השם של הספרייה בתוך נטפליקס זה הבן של הקטור, כאילו ממש אינטגרשן חזק מכל העבודה של רן. אבל מה שיפה יותר מדי אולי לסגור בזה, מה שיפה בכל העניין של אופן סורס הפרויקטים האלה מהצד, שלעומת השוק של כסף, כאילו יש כמה שלבים של כוח, לפעמים יש את הכוח שזה פשוט הלימוד שזה דיסטרקטיב, יש כסף שזה לרוב zero sum game, כאילו, אני מייצר good, אני מוכר למישהו, נותן לי את הכסף, ונוצר value, לא בסוף כסף מחליף ידיים ולהשאיר אותם game. באופן סורס, מה שאתם תורמים, זה גם תורם לכם, וגם תורם לאנשים, בלי שזה יפגע בכם. זה יכול לתרום, זה פשוט יוצר מעין הרבה value.
אוקיי, שי, אז בזמן שדיברת ולא דיברת הרבה, עשיתי גוגל סרץ' לישי טסט, אז בהתחלה לא מצאתי, ואז רציתי לבדוק אם יש משהו כזה בויקיפדיה, אז עדיין אין לתשומת לבך, אבל יש עמוד תחת הדומיין codes.alibabatech.com שה-URL שלו זה אישי פרפורמנס טסט, וכתובים בסינית. לא, האמת היא שיש גם, כן, יש גם דברים באנגלית. יש לי performance results, כן, הנה יש כזה, אני אשים לי.
וואו, מדהים, מדהים. אז זהו, אמר לי את זה לפני חודש ככה, בדרך אגב,
יאללה, אז אם יודע לך חשבון בויקיפדיה, זה הזמן לכתוב את המאמר הראשון שלך.
זה כיף לי שאני מעיית את השם שלי בצורה מאוד מוזרה, מאוד יוניקי. אף אחד לא מעיית פה, אני יודע שזה בין הפנים.
טוב, נחמד. גילי?
כן, אז אולי הדבר הראשון שאיכשהו בטעות תרמתי לאופן סוף זה מפרק הנוסטלגיה, עוד משחקים שעשיתי לפסקל בכיתה י' החלפתי מחשב ושמתי לב שכמעט נמחקו לי הסורסים, אז מטעמים של לא היה אז ג'ימל אפילו בתקופה ההיא, אז התיבת דואר הייתה מאוד מוגבלת, אז לא היה לי איפה לשמור את הסורסים, אז פשוט העליתי אותם שזה אתר שנקרא upload.co.il, אתר כזה של קוד שהוא די התיישן עם השנים אבל הוא עדיין קיים, אז זה אופן סורס בעצם, אין לזה שום רישיון, לא יודע אם למה מישהו יוצא להוריד, אבל זה שם.
אתה רואה מה זה? ישראלים חשבו על הכל לפני זה, על חבר'ה לפני פייסבוק, אפלוד לפני גיטאב, אבל מה, לא יצא מזה עדיין.
ואתה גם נראה שהמצאת את תחום הסנטימנט אנליסיס, זה טעות טוב.
לא הייתי אומר, המצאתי, אבל עשיתי בו שימוש נלוז, זה כן.
יפה, והיום כל הדברים חמים, זה קשור לאיסוף של sentiment analysis, מ-social media וכו', אז היית בהתחלה של טרנד, זה בטוח.
כן, בהתחלה.
ואז הדבר הבא שאתה לעשות בעבודה, הייתי בפרויקט שפיתח instant messaging, אז בדיוק באותה תקופה יצא גוגל וייב, ושידר המון התלהבות, וזה לא משנה מה קרה אחר כך, אז פיתחתי מין פלאגין על הקליינט של ה-IM שמשדר בעצם את מה שאתה כותב as you type לצד השני. זאת אומרת, מין לייב כזה תוך כדי הקלדה, ואתה רואה מה הצד השני מקליד עוד לפני שהוא עושה את האנטר, וזה מה שפיתחתי בבית, למרות שזה היה לעבודה, והשקעתי בו אולי איזה חודש-חודשיים ככה, וזה גם לא היה את כל ה-API, וזה היה קשה, ונעזרתי בכל מיני אנשים. ובסוף הוצאתי את זה, ויש איזה אתר של כל מיני המצאות של 20% הזה, אז אפשר לשים את זה, יש אתר שאתה יכול להעלות לשם את זה, וכל מי שמתעניין בחידושים הולך ובוחר לו מה הוא מוריד. ופה קצת התאכזבתי, כי אני מראש כאילו אתרתי איזה משהו שעושה סטטיסטיקות, וגיליתי שהשתמשו בזה בסי אולי 600 אנשים מתוך 100,000. אז זה היה ככה צפיחה על הפנים של זה כנראה נכשל בהיבט הפסיכולוגי, אף אחד לא רוצה לראות שתראה מה הוא מקליט לפני שהוא עושה את האנטר באינסטנט מסג'ינג. אז זה היה ככה, אם אחרי זה עוד נדבר על MVP ולגלות מה שאתה עושה בעצם תורם למישהו עוד לפני שאתה משחרר, אז זה נתן לי את השיעור הזה, צורה חזקה. אחרי זה, ברגע שקניתי טלפון אנדרואיד, כתבתי איזה אפליקציה או שתיים שקשורה לספירת נקודות של שומרי משקל. אפליקציה ממש פשוטה, אבל הייתה מאוד מושקעת בפקג'ים שלה ובאנימציות ובקלות שימוש. אז פה באמת עשיתי הרבה יותר דגש על המוצר עצמו, ולא היה שם איזה אלגוריתם מתוחכם. פשוט לבחור את הפיצ'רים הנכונים ולארוז אותם טוב, ולהיות די ראשון בשוק. וזה די תפס, וזה נמכר באיזה $2, וזה עדיין ממשיך למכור ככה, לא התפס.
זה לישראל? זה בעברית?
לא, זה באנגלית. בגלל שבעצם הגדרתי לעצמי שאני מודד את ההצלחה של הפרויקט בכסף, לא היה כל כך טעם להשקיע בישראל, כי פשוט אחוז זהום. זה בעיקר אמריקאים.
זה עדיין הולך טוב עכשיו?
מה?
עכשיו זה עוד הולך טוב?
זה עוד סוחב. גם גיליתי בעצם שאתה לא צריך לכתוב את התוכנה הכי טובה בעולם או הכי יפה בעולם. יש מקום להרבה שחקנים בשוק. אז אתה יכול לסחוב משתמשים גם אם יש תוכנה שהיא יותר טובה ממך בכל הפרמטרים. ולאט לאט נותרו תוכנות יותר, גם תוכנה רשמית של שומרי משקל וגם עוד תוכנות שהן עמוסות פיצ'רים. אבל משהו בגלל שהאפליקציה היא מאוד ספציפית במה שהיא עושה, היא עוזרת לך פשוט לספור את הנקודות, היא לא בשומרי משקל יש כל מיני מאכלים וכו', אז היא לא כזה, אתה לא מקליט שאכלת אוף עם אורז, אתה פשוט סופר את הנקודות של זה, עם עוד לעניין, אז יש אנשים שמתחברים לזה, ובזה בעצם יש לשהו סוג של נישה. וזהו, ועכשיו אני עובד על עוד אפליקציה, לא קשורה לשומרי משקל, שהיא דווקא לוקח לי כבר מעל חצי שנה, זה די קשה, אבל היא תצא בקרוב, אני מקווה, וגם כן אנדרואיד. וככה דרך העבודה, תרומה שלי אופן סורס היא בעיקר על ידי שימוש, אז דיווחי בגים, או לא רק דיווחי בגים, גם להציע פיקס. לאחרונה למשל הכנסתי איזה פיקס ל-JSOOP, אז אם השתמשו ב-JSOOP, אז הם גם משתמשים בשורה אחת שלי.
אוקיי, מה זה JSOOP דרך אגב?
מין דרך לעבור על HTML כמו XML.
אוקיי.
קבל אלמנטים וכולי.
טוב, אז אני כבר רואה לפי רשימת הבוליטים שיש לנו במסמך שהולך להיות מעניין, ואנחנו כבר עוד מעט בחצי. אז השאלה הראשונה שהגיעה מצד של רועי זה, האם מפתח שרוצה להתמקצע חייב גם לכתוב דברים מהצד? אז פה ממש מדובר על פיתוח אישי. האם מפתח שרוצה להיות מפתח יותר טוב, האם הוא חייב נקרא לזה לעבוד אקסטרה, או שמספיק, הוא סופג מספיק במקום העבודה שלו? מה דעתכם?
יש פה את המילה חייב, שהיא בעתיד, אבל אמנם יש פה גם את המילה רוצה, שהיא יותר מתאימה.
אוקיי.
אם אתה חייב להתמקצע, אז אתה רוצה לכתוב דברים מהצד, אם זה אפשר להסכים. זה הפוך. נראה לי שאתה לא חייב, אבל זה פשוט תלוי מה זה התמקצעות. כן, אם התמקצעות זה להכיר המון דברים, אז אין כמו לכתוב משהו מהצד, כי אז יש לך הזדמנות לעבוד דווקא עם הכלים האחרים, דווקא עם ספרייה שעוד לא ניסית, דווקא בשיטה שונה, דווקא כן. בפלטפורמה שונה.
אז אתה מעלה פה שאלה א', מה זה התמקצעות? האם התמקצעות זה מיקוד או תיזור, ועל זה קצת דיברנו גם בפודקאסט שעבר. בסדר, מה אחרים חושבים על השאלה? האם יש תרומה לעבודת אקסטרה? האם בעיניכם זה אפילו חובה לעבוד אקסטרה כדי להתפתח מקצועית?
לקחת את הזמן שאתה בעבודה או מקדיש לעבודה ולשים אותו בצד. זה לא הייתה המטרה? גם כדי טיפה להשאיר את ארז יצחק עליי, את ארגז הכלים?
כן, אורי, אני מאמין שבין השאר כן, כי אתה יודע, כל אחד עושה איזה מה שהוא רוצה, אבל אני מניח שחלק קיבלו מזה את היכולת להשאיר את ארגז הכלים, חלק החברה קיבלה את היכולת לפתח מוצרים חדשים בלי הובלה פורמלית, חלק קיבלו מזה סתם, אתה יודע, את היכולת ליהנות, אולי, אתה יודע, לא כל ה-20% הם ממש פרויקטים, אתה יודע, של קידוד, אתה יודע. זה יכול להיות גם ללמד באוניברסיטה, או לעשות, או ללמוד, או כל מיני, אתה יודע, זה לא הכל היה סביב פרויקטים מבוססי קוד. אבל כן, אני מניח שזה גם זה. אבל השאלה היא, אולי אפשר לשאול את השאלה מזווית קצת אחרת. כשאתם באים לראיין מועמד לעבודה, האם אתם שואלים אותו על פרויקטים שהוא עשה בעבודה ועל פרויקטים שעושה מחוץ לעבודה, איך זה משפיע עליכם כאנשים שמנסים להעריך את הרמה המקצועית שלו?
אני חושב שכשאתה רוצה לקבל ניובים, אנשים כאילו שהגיעו מהאוניברסיטה, אז זה לדעתי מאוד חשוב. מה עשית כי בער לך? לא כי זה, אתה יודע, מטלה של קורס מסוים. מה עשית בזמנך הפנוי כדי גם ללמוד ולהעשיר, וגם כי באמת מעניינים אותך דברים, מעניין אותך לברום לדברים לקרות. זה אינדיקציה מאוד טובה כדי לקחת מישהו שאין לו ניסיון. אבל יש לו, אתה יכול לראות גם מוטיבציות וגם כמה הוא מתחזק את עצמו וכו'.
אוקיי, אתה אומר שזה בעיקר לניוגרד. זאת אומרת, שם היית מסתכל על זה בעיקר.
אני פשוט חושב ששם זה אינדיקציה מאוד חזקה. כי אין לך דברים אחרים להישען, אין לך הרבה דברים אחרים להישען עליהם.
אוקיי.
עכשיו, אני הייתי אומר שזה אינדיקציה לא רק לניוקאמרס, לכולם. המשאב הכי חשוב לדעתי בחברה זה passion. בעברית זה התרגום לתשוקה, זה לא... יש לזה בעברית קונוטציה קצת שונה, אבל בוא נגיד passion. כמה שיותר, החברה עם יותר passion זה חברה שכנראה תצליח יותר. אני רואה שלאורך זמן מפתח שיש לו יותר passion, יותר תשוקה לעבודה שלו, יותר מוטיבציה. לא מוטיבציה, כל כך גם זה... זה שילוב של מוטיבציה ותשוקה. כמה שיש לו יותר פאשן, הוא כנראה יהיה מוצא מוצלח. בלונג רן, מישהו שהוא פחות חכם, אבל עם יותר פאשן, הוא כנראה יצליח יותר, אבל מישהו שהוא יותר חכם עם פחות פאשן. ופאשן זה בסופו של דבר, הדבר הכי הכי חשוב כנראה, נכון, לא דיסקאונט, עדיין המון פאשן, אבל שהוא לא מספיק חכם, או אין לו כוח מספיק להזיז דברים, זה גם לא יעשות. אבל פאשן יש לו משקל מאוד מאוד גדול. אם אתה מפתח תוכנה ואתה לא פאשנט על פיתוח תוכנה, סליחה, ואתה פאשנט על פיתוח תוכנה אבל לא כתבת פרויקטים, עשית רק דבר אחד, היית פוקוס דריל דאון על דבר אחד, אז אני לא בטוח שאתה באמת פאשן. או יכול להיות שאתה פאשן, אבל אתה די חופר לעצמך בו. אני גם חושב שאם מסתכלים על הטרנדים, אם אתם מסתכלים על טרנדים בלונג רן, תוכנה משנה את החיים שלה כל כך מהר בתוך 10 שנים, אם אתם תמשיכו לעשות מה שאתם עושים עכשיו, כנראה תהיו מאותם מפתחי קובול לפני 10 שנים. אבל אני מודד את הפאשן הרבה לפי מה שאנשים עושים מחוץ, או בנוסף, או מעבר למה שהם היו חייבים לעשות. כן. חשוב מאוד לראות שאנשים עשו גם דברים מהצד. עכשיו, אם אני מסתכל על בן אדם אחרי 10 שנים, עם 10 שנים ניסיון, אני רוצה לראות לפחות שהוא למד שפת תכנות חדשה על כל 10, או על כל 5 שנות ניסיון, או 4 שנות ניסיון. אם ב, לא יודע, 12 או 20 שנות ניסיון, ואתם יודעים רק שפה אחת, זה בעיה. ואם אתם במקום עבודה ש... הוא עובד רק עם שפה אחת, ולא ניסיתי משהו אחר מהצד, עוד פעם, זה מראה שאולי אין לכם את הפאשן לעשות דברים, ללמוד דברים חדשים, ותגיעו למקום עבודה שכמעט בהגדרה פרויקט דברים חדשים, ואני לא יודע איך תתקדרו שם.
כן, אז אם נסכם במשפט קצר את הטיעון שלך, אתה אומר... הכי חשוב לי בבן אדם זה שהוא יהיה פאשנט. עכשיו, לבוא ולשאול אותו ברעיון עבודה, האם אתה פאשנט, זה לא, לא, לא באמת יעני על השאלה, אז אני אחפש אינדיקציות לתשוקה הזו שלו, והאינדיקציה אחת טובה זה האם הוא עשה פרויקטים מהצד והאם הוא הרחיב את האופקים שלו. זה מה שאני, זו הבנה שלי מהתשובה שלך, נכון?
הדרך אולי הכי טובה לעשות ללמוד דברים, להרחיב אופקים, זה לעשות פרויקטי.
כן, וזה לא חייב להיות לגמרי לא קשור לעבודה, ממש לא. למשל, עוד פעם, הפרויקט הזה שהזכרתי על פרפורמנס טסטינג, שזה באמת פרויקט תוכנה של מיקרו בנצ'מרקינג, אז זה קשור לעבודה. נגיד, הרבה חתיכות תוכנה מאוד יפות וגדולות, נגיד לינקדאין יצרו את וולדמורט, הרבה מזה זה פשוט אופן סורס שמי שעשה מהצד וכולם אמרו לו שלא ממש פריש את זה. ראיתי הרבה כאלה. כן אפשר לעשות זה בתוך, לא בהכרח מסגרת העבודה הפורמלית, אבל משהו שקשור לעבודה. אבל כן, צריך לבוא מפאשן ולהגדיל ראש ולקחת אחריות, שלא יזרקו עליכם אחריות.
אוקיי, מישהו עוד רוצה לנותר שאלה? האם מפתח שרוצה להתמקצע חייב גם לעשות דברים מהצד?
אני חושב שרק להוסיף, אני מסכים איתך בקטע הזה שמקומות היום, אתם כולנו אמרנו פה בפודקאסט קודם שאנחנו מעדיפים אנשים שמוקצעים בהרבה תחומים, יש להם הרבה כלים בארגז כלים כמו שאומרים. אז השאלה אם הוא חייב, ברור שהוא חייב, אם הוא רוצה להצליח הוא חייב, זה הכל שאלה, זה מתקשר חזרה לעניין של פאשן. באמת מי שיש לו פאשן אז הוא גם אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה ברעיון, וזה זה מאוד ויזיבילי.
אוקיי, שאלה קשה. איך משווים עבודה עבודה בבית בנוסף למשרה מלאה ולא פוגעים במשפחה, באימונים וכולי?
לא.
ומרוויחים מיליון דולר.
אוקיי, שאלה קשה, תשובה קלה, לא. לא.
לא, לא. בואו נזכיר שאנחנו מקליטים את זה ב9:30 בערב בישראל, זאת אומרת, מישהו עכשיו או מרדים ילדים במקומנו, או שם שותה את הקפה בלעדינו היום.
או משחק דרוב סאמפינג עם החברים שלו מפייסבוק. אוקיי, טוב, אני חושב שהסוגיה ברורה.
אני חושב שזה חייבת להיות איזה מסה קריטית של זמן שאתה מקצה לעניין, אחרת זה לעולם לא תצליח להגיע לאיזשהו משהו. כי למשל, אם אני עכשיו יש לי איזה סשן שאני עושה עכשיו, לקחתי לי את הערב שעתיים שלוש ואני עובד או יותר, אם אני עכשיו עוד שבועיים רק חוזר לזה, אז בשעה הראשונה אני רק, יש לי, שעה ראשונה זה תקורה של להבין איפה היית ולעשות, לעלות לקש של הזיכרון, כן, את כל הקלאסים ומי מדבר עם מי ומה היה ומה עשית ומה עוד לא השלמת ומה עוד נשאר לך לעשות, ואתה כותב דברים שכבר כתבת, ויש לזה פשוט תקורה ללעבוד בהפסקות ענקיות אחת מהשנייה.
כן, זה דרך אגב גם מנהל שאלה אחרת שרויאלה, זה איזה כלים, המלצות ומתודולוגיה אתם יכולים להמליץ, אז זה המלצה טובה מגילי. אני דרך אגב, גם בפרויקטים שאני עושה מהצד וגם בעבודה, הזיכרון שלי הוא קצר. אם שואלים אותי, למה כתבת את זה ככה וככה, אני אומר, אין לי מושג, אני לא זוכר, זה היה כבר לפני איזה שבוע, אתם חושבים שיש לי זיכרון כל כך ארוך. אבל כדי שאני כן עזור לעצמי לזכור, אני כותב לעצמי נאות, או לפעמים אני שולח לעצמי אימייל, לפעמים אני משתמש באפליקציית נאות, אני משתמש בטרלו, אני משתמש ב... מדי פעם אני מחליף את השיטות, אבל הקונספט הוא די קבוע, אני רושם לעצמי נאות של מה אני רוצה לעשות, מה אני מתכוון לעשות אחר כך, לפעמים איפה אתה אותי בדיוק, דברים מהסגנון הזה. זה כמובן בא מעבר ל... אם אנחנו מדברים ממש על קוד, אז כמובן ששם יש את ה... את התיעוד ואת הטסטים וכו', אבל אני מדבר יותר על הדברים הרכים של איך אני מנהל את עצמי.
אני חושב שזה כלומר, יש פה באמת טרייד-אוף מאוד קשה, כמו שגילי אמר, חייבים להגיע לזה מסה קריטית, אחרת זה פשוט מתמסמס. אם לא מטפחים את הפרויקט הזה באיזו תדירות מספיק גבוהה. מצד שני, זה אומר שזה בא על חשבון, כאילו הזמן הוא סופי, וזה בא על חשבון משהו אחר, וגם אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של קריירה בלבד, הקריירה בסוף תיפגע, אם כאילו אם הבן אדם לא משקיע גם בתחומים הלא של הקריירה שלו. אחת השיטות, זה לא יכול להגיד שזה ממש שיטה שהיא תמיד עובדת, אבל כאילו זה משהו שמטעם אני מנסה לעשות אותו ויש לו הצלחה מסוימת, זה לנסות להתגבר איך לייצר לעצמי קצת יותר זמן, על ידי זה שבעבודה אני אשתדל להיות מאוד מאוד תכליתי ולא נגיד לא לצעצר יותר מדי את מה שאני עושה. אם אני צריך לעשות פיצ'ר, אני אנסה לעשות אותו
הכי מהר שאפשר, כמובן שאני מנסה לשמור על סטנדרטים של, של איכות ושל, ושל טסטינג, אבל מה שגיליתי לאורך השנים זה שברגע שאתה מייצר את הפיצ'רים בעבודה, אתה מייצר אותם בקצב גבוה, אז פתאום מתפנה לך הרבה זמן. כי המנהלים סומכים עליך וסומכים על הערכות זמנים שלך, ואז אתה יכול ככה באמת למצוא סייקלים יותר בקלות, למצוא סייקלים פנויים בשביל להשאיר את עצמך עוד בזמן העבודה או אחר כך בזמן הבית, כי אתה מרשה לצלך לרדת יותר מוקדם, מאשר שאתה מנסה נגיד לעשות כל דבר הכי הכי, הכי הכי טוב והכי הכי מדוקדק, ואז הוא לוקח לך יותר זמן, ואתה עושה את זה בשם, בשם האיכות של הקוד, אבל כאילו בסוף אתה לא חוסך מזה שום דבר, כי כל הזמן אתה בלחץ שלא הספקתי, לא הספקתי, לא הספקתי.
כן, אני הזכרתי תוך כדי בשיטה שהייתה לי פעם, שבדיעבד אני חושב שאני עדיין משתמש בה, אז באחד הסמסטרים כשלמדתי בטכניון, היה לי שיעור, אני חושב, זה היה באחד המקצועות של מתמטיקה, אני חושב, נדמה לי שיעור בלוגיקה, ומיד אחרי זה שיעור ספורט, שחייה. ויצא ככה שכל פעם הייתי לוקח את עצמי, לוקח איתי את אחת הבעיות מלוגיקה שלא הצלחתי לפתור, וחושב עליהם בזמן השחייה, כי שיעור שחייה זה, בוא נאמר את האמת, זה קצת משעמם. אז תמיד הייתי לוקח, לקח איזושהי בעיה שאני יודע, כאילו, כבר חשבתי עליה מספיק, אני לא צריך לשבת עם מחברת ולקרוא אותה, אני מבין בדיוק את הבעיה, רק שעדיין אין לי את התשובה, אני חושב עליה תוך כדי שחייה. ובאמת, כמובן, לא תמיד יצא לפתור, אבל זה מאוד עזר לי, בהרבה מקרים זה מאוד עזר לי להתקדם, לא אומר שהשחייה עצמה עזרה, אבל עצם זה שאני לוקח וחושב ומתמקד רק בבעיה אחת, ומשנן אותה, ובסופו של דבר מצליח להגיע לפתרון. ובדיעבד, אני רואה שאני עושה את זה גם עכשיו, כלומר, נגיד, הרבה פעמים לוקח שאלות פתוחות לנסיעה וחושב עליהן תוך כדי. לפעמים לפני שאני הולך לישון, אני כזה משנה לעצמי, אוקיי, זה מה שעשיתי היום, המטרה שלי מחר היא לעשות כך וכך. מין כזה סיכום מנדלי שכשאני אקום בבוקר, אז אני אהיה בפוקוס ואני יודע בדיוק מה אני רוצה להשיג באותו יום. אז זה אני חושב, יכול לענות גם קצת על השאלה של איזה כלים ומתודולוגיות, אבל גם איך משלבים עם עבודת המשפחה, כי מדי פעם באורחת ערב אפרת תופסת אותי כזה בוהה ושואלת אותי מה אתה עושה, אני חושב על בעיה מהעבודה.
בעניין הזה של הזמן, למישהו פעם יצא לעבוד בחברה שמה לעשות, הגיעה לסופה ועומדת להיסגר?
כן.
זה... אתה מסתובב במסדרונות של מקום כזה עם האנשים שמה לעשות, נשארו כדי שיהיה מישהו שיחבא את האור והמזגנים בסוף. אז אתה רואה את האנשים ככה, בסדר, עושים פלברה וקפה, ואם עוד יש קפה במטבח, ובאים לעבודה כי באים, אבל אין ממש מה לעשות, כי אין אפילו מי שיגיד מה לעשות. אבל אז אתה פתאום רואה בן אדם אחד או שניים מתקתקים קוד באטרס, שם נוצרים פרויקטים פרטיים בכיף.
כן, אנקדוטה מעניינת. אוקיי.
רן, נשמע ש... אם הייתי סוחר שחיינים, אז לא הייתי לוקח אותך, ובבירור אין לך פאשן לשחייה.
אתה יודע ש... אם חושבים על משהו תוך כדי ספורט, קצת ניסית את המחשבה מהכאב ומהקושי של הספורט, אז אתה יכול להוציא מעצמך אפילו יותר. דרך אגב, טוב, זה אולי קצת סוטה מהנושא שלנו, אבל נושא ש... טוב, גילי, גרמת אותי לזה. שמעתי פודקאסט מאוד מעניין על אנשים שעושים מרוץ, זה לא היה איירון מן, זה היה משהו יותר קשה, שהם רצים במשך ימים שלמים, כאילו רצים ושוחים באופניים וזה, והם ישנים מעט מאוד בלילות, ומסתבר שעם מגיע למצב כזה של עייפות, מתחילים להזות. ואז הם חולמים, נגיד, שהם נוסעים באופניים, הם חולמים שרוצים אחריהם. וזה גורם להם לנסוע יותר מהר. ועכשיו, הם אפילו לפעמים הם מודעים להזיות האלה, והם משתמשים בהם לטובת המרוץ. הם חולמים שרוצים אחריהם שדים, וכאילו, זה אשכרה, זה הזיות, כי מבחינה רפואית זה ממש הזיה. אבל זה הזיה כזו שגורמת להם לרוץ יותר מהר או לנסוע יותר מהר, ועשו את זה קצת מחקר וגילו שזה כנראה מנגנון, מנגנון שנועד בעצם להגן על, על בן אדם, שכשהוא נמצא בסכנה או שהוא נמצא באיזושהי מצוקה, אז אפילו אם, אם לא, לא באמת הולכים לסגור עליו, הוא, זה נראה לו כאילו כן, וזה גורם לו לרוץ יותר מהר.
אז הפרק ברדיולאב, על לחצות את
פוסט טו קוסט על BMX, נכון, כן, ממש מרוצים מטורפים של כאילו, מי שעושה זה כנראה ש... או שהיה לו סרטן, או שיש לו איזה משהו לא נורמלי במוח. כן.
אני יכול לתת עוד טיפים על איך להתמודד עם הזמן, לתכנת בסלון עם האישה, זה כאילו אתה איתה. זה סוג, זה בדיוק אותו דבר כמו בארוחת ערב לבהות.
אמר גילי שאין לו ילדים.
ומה שעוד זה גם, בגלל...
בגלל זה לגילי אין ילדים?
בגלל, כן, בגלל האופן סוף. אז מה שעוד זה, אם, כאילו, להכיר בזה שהזמן הוא משאב מאוד מאוד מטומצם ונדיר, ולתכנן את הזמן נכון, ואני חושב מה שאני מנסה לעשות זה כל פעם שיש לי זמן, אני מגדיר לעצמי מראש מה אני יכול לעשות, מוודא שהזמן שיש לי הוא כנראה מספיק בשביל לסגור את זה עד הסוף, ועושה את זה. ואז בעצם מוביל אותך לתכנן גם לפני. כי אתה רוצה לוודא שאתה מציב לעצמך מטרה שאתה יכול לעמוד בה, וברגע שסגרת אותה, סגרת אותה וכל הג'ימניטים עוברים, אתה יודע כאילו כשתגיע לסשן הבא של הפיתוח, אתה כבר לא צריך לדאוג ממה שעשית, אתה יודע שעשית את כל מה שצריך, וזה סגור ואטום ולא תולף, ואתה יכול להמשיך הלאה, בלי לדאוג אחורה.
גילי, אז אחת השאלות שאתה, אני רואה שאלת, אז מה המוטיבציה? למה עושים את זה? אז מה המוטיבציה שלך?
משתנה. זה גם כיף, זה גם אני חושב. זאת אומרת, אם אתה מפתח בעבודה, אז אתה מפתח. אתה יכול קצת לנסות לצאת מהתפקיד. אתה יכול לדבר, להעלות הצעות לפרויקט מנג'מנט וכו', אבל אתה עדיין מפתח. וכשאתה יוצר משהו, אז אתה כל התפקידים. אתה גם המפתח, אתה גם המתכנן, אתה גם השיווק, אתה גם סוג של המחירות, אתה גם... יש לך כל כך הרבה קובעי, וזה פשוט נורא מעניין. אז חוץ מיוקרה, כסף וכיף, אז כשרשמתי פה אני אוסיף מעניין, כי זה, אני חושב, הדבר הכי חשוב.
גילי, אני חושב שבסופו של דבר, כאילו, מה שהזכרת שאת עושה גם וגם וגם, אם חוזרים לבייס וואן, זה גם עושה אותך מפתח יותר טוב בסופו של יום. כמעט הרבה דברים שאתה עושה שהם לכאורה מחוץ לקודיה שלך, לפחות מטעמים, בסופו של דבר עושים אותי יותר טוב בקודיה, בקודיה הבסיסית שלי, איך שאני אומר, הוא להיות הכי מקצוען. למשל, הרבה אנשים שדיברתי איתם שאמרו שהם נדעו שפה תכנות חדשה, למשל הסקאלה, פשוט הסקאלה, אבל לקחו סקאלה, אמרו שכן, בעבודה הם עושים ג'אווה, אבל בסוף הם ראו שהם כותבים ג'אווה יותר טוב, או זה גם נכון דרך אגב לפייתון או לג'אווה סקריפט או רובי, שמעתי הרבה דברים, כן. עכשיו, חוץ מזה הייתי אומר עוד מוטיבציה אחת, זה הסיפור של שרפנינג בסוף, מישהו, אתם מכירים את הדבר הזה מ-7 Habits?
לא.
אז אולי אני אספר את זה?
כן, כן.
יש ספר שקוראים לו 7 Habits of Highly Effective People. ספר אחד מהבסט סלרים all time. מי שלא קרא, לעזוב הכל ולקרוא.
זה כולל ל-10,000 שעות?
לא, 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 לא. זה לא, זה ספר מאוד ישן, לא פופולר עם האנשים.
אוקיי.
אז על ה-10,000 שעות אתה מתכוון ל-outlier. לא, זה לא
כך. כן.
אז הסיפור הוא שהיה על בחור שהלך בהרים וראה איזה חוטב עצים, שהוא מנסר עצים. הוא ראה שהבן אדם הזה מנסר עצים מאוד מאוד קשה, הוא עובד והוא מזיע וזה מאוד מאוד קשה, לא עובד כל היום. והוא ניגש אליו ואמר לו, שתשמע, אני רואה שאתה עובד ממש ממש קשה, וכך כבר סליחה, אומר, העצים האלה ממש חוזקים. והוא נתן לו הערה שהמסתור שלו הוא מאוד כהה, הוא לא חד. הוא הציע לו, אולי כדאי לך להשיב את המסור, זה יעזור לך לחתוך עצים יותר, אומר. כבר עבדת חודש בלי להשיב את המסור. אין לי זמן להשיב את המסור, אני חייב להוריד את כל העצים האלה. אתה לא מבין? זה הסיפור. והוא משיך במובן הזה שתשמעו, אנחנו חייבים לעשות דברים שהם לא רק לכרות עצים כל הזמן, חייבים להשיב את המסור, ולהשיב את המסור הוא לא לכרות עץ, אין מה לעשות, הוא לא תורם ישירות להקליטת עצים, הוא תורם עקיפין. ולעשות דברים מהצד זה תורם. כמעט תמיד אתם רואים אנשים ש... עשו רק דבר אחד במהלך שנים, והם חושבים שזה הדרך, אין דרך אחרת. אין, כאילו, ברור שככה עושים טסטים עם QA, ברור שקונטינר פיטרנט לא עובד, ברור שמיליון דברים, שג'אבסקריפט וסתם שפת סקריפטים לא רציני, ברור שעוד ועוד ועוד דברים שברורים ש... עד שאתם לא עושים דברים אחרים, שהם לא בהכרח שורים ישירות לביזנס שלכם, לא תדעו, ולרוב תעשו את זה וחזרו חזרה לביזנס העיקרי שלכם וכאילו שיפה כתרום.
אוקיי, אני רואה ששמת לינק לג'ף ארטווד, אז זה
פוסט שהוא עשה רפרנס, כן.
אוקיי.
עשה רפרנס לספר.
טוב, אנחנו לקראת סיכום, יש עוד כמה סיפים שלא כיסינו, אני רואה שבעיקר מהרשימה של גילי. אתה רוצה עוד להוסיף שאלה לפני זה, גילי? או להוסיף נושא?
אולי לפעמים יש אכזבות, כמו אף אחד לא השתמש במה שעשיתי, או נגמר לי אוויר ולא יצאתי עם מוצר, וזה בעצם לא אכזבות, אלא שיעורים. האמת, זה כן אכזבות, אבל זה אכזבות שהן גם שיעור. ואז פשוט צריך להתחיל לחשוב, אוקיי, מה עשיתי לא נכון? למה אף אחד לא השתמש? אולי לא קלטתי למה שאנשים בכלל רוצים. אולי איך אני יכול ללמוד מה אנשים רוצים? או לא הצלחתי לתת לי מוצר, אז מה עשיתי לא נכון? הרי כן השקעתי הרבה מאמץ. אולי הייתי צריך להגדיר לעצמי איזשהו סט פיצ'רים הכי בסיסי ולהתחיל לתת איטרציות. זאת אומרת, זה משהו שקורה בהתחלה, כי אף אחד לא יוצא עם משהו מדהים במכה הראשונה, וצריך לדעת להתמודד עם זה, וזה כלי לבנות את עצמך הלאה.
אני מסכים איתך, גילי, לגבי זה שזה כלי לבנות את עצמך הלאה, אבל אני חושב שכאילו, מה שחשוב פה זה בסוף שיהיה סיפוק אישי, או אני אגיד אפילו כיף מהדבר הזה שאתה עושה, כי אני חושב שהרבה פעמים זה בא גם על רקע של שיעמו מצוין בעבודה או סוג של איבוד אתגר בעבודה אחרי שעברת את העקומה הראשונית והגעת לאיזשהו steady state כזה. ואז הדרך לאתגר את עצמך ולהניע את עצמך זה נגיד על ידי פרויקטים כאלה. עכשיו, אם משום מה הפרויקט לא תפס או לך נגמר הסוס או אתה מחזיק מאיזושהי סיבה להפסיק את זה, אז כנראה שבאמת כבר זה לא מעניין אותך, לא נותן לך את הדברים שרצת להפיק ממנו, אז אני חושב שצריך לקחת את זה בסבבה. כלומר, כל עוד זה כיף, אז להמשיך עם זה, וכשזה לא כיף, אז באמת אפשר לנתח ולראות, אולי יש מה ללמוד מזה, אבל כאילו לא צריך לקחת את זה קשה, את ההפסקה של פרויקט הזה, כי הוא אמור לשרת, אני חושב, בסופו של דבר כיף וסיפוק, ואם הוא לא, אז... אז צריך להגיד לך שלום.
בשבילי, אבל איתי, בשבילי חלק גדול מהכיף זה שאנשים משתמשו בזה. אז אם לא משתמשים בזה כי לא הצלחתי לתת עם זה, או כי אף אחד לא מתעניין בזה, אותי זה מאכזב, כי זה כן חלק מהכיף.
זה אני מסכים, אני מסכים שבסוף כאילו, לא יודע, לתכנת למגירה זה כנראה לא כמו לכתוב שירים למגירה, אתה רוצה לכתוב, אתה רוצה לתכנת לקהל, אני מסכים. אבל אתה יודע, אני מדומיין סיטואציה של, טוב, חשבתי שיבוא קהל, אבל עכשיו אני מוצא את עצמי שאני בסיטואציה שלא בא לי לכתוב לקהל הזה, כן? הקהל עוד לא הגיע, זה כמו לא בא לי לכתוב לו, אז... בסדר, כנראה שהפועל כבר הפסיק לעניין אותי, כנראה שמצאתי אתגר במקום אחר, כנראה שבתת מודע כבר למדתי את מה שאני רציתי ללמוד מזה ואני יכול כבר להמשיך הלאה.
זה גם, כן, זה גם סיבות, יכול להיות שאין לך צורך יותר בפרויקט, וזהו.
מעניין אם יש דבר כזה לכתוב בלוג למגירה. טוב, בסדר, אז אנחנו כבר הגענו, מתקרבים לגבול השעה, אז בואו נסגור את הנושא הזה. יש איבנטים שהיו או שיהיו שהייתם רוצים להזכיר?
כן, יש לי משהו, זה לא בדיוק איבנט, זה סוג של איבנט, הוא יקרה בתאריך מסוים, יתחיל קורס, אז כבר בתחילת שנות 2000 התחילו לתת מלא קורסים של האוניברסיטאות האמריקאיות הכי מובילות, זה התחיל, אני חושב, עם MIT, היה להם את ה-Open Courseware, ועכשיו גם סטנפורד יצאו עם מערכת קורסים ממש מדהימה ואיכותית, וראיתי שהם הוסיפו קורס לסקאלה, שמעביר אותו לא אחר ממרטין אודרסקי, אז הקורס יתחיל בספטמבר אני חושב, ונשים לינק שיהיה אפשר להירשם אליו, ואני ממש, כאילו אני אשמח ללמוד את סקאלה דרך הקורס, וגם עם וידאו זה מאוד נוח, וזהו, למדתי קצת פייתון לפני שנתיים, והשנה למדתי קצת קלוז'ר, גם כן במסגרת קורס, ומאוד אהבתי את האלגנטיות של השפות הפונקציונליות, ואני מחפש שפה שהיא גם, היא לא רק תהיה שפה פונקציונלית, היא תהיה גם שפה שאני יכול להשתמש בה בפועל, וסקאלה נראה לי שהיא תהיה קצת יותר... תכלסית מקלוז'ר שהוא קצת כזה דיסטי מדי, אז אני מחכה לשם ואני אשמח אם חבר'ה מישראל יירשמו ואפשר לעשות שם שיתופי פעולה ללמידה.
גילי, ארגז הכלים שלך מלא.
אוקיי.
יש עוד איבנטים? בסדר, אז אנחנו נסכם את זה. תודה רבה. Happy closing.
Final class is brought to you by A.J. Smith, Aaron Harrell, Erez Mazur, Gilly Malcolm, Itai Maman, Yuri Lavi, Yonatan Maman, Ari Lahav.